שלום, היום בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור מיכאל בן-ארי. שלום.
שלום תמיר.
והיום אנחנו נדבר על הספר שהוצאת לפני מספר שנים, המרד הגדול, מצעדת האיוולת או סוד הקיום, שבו אתה בעצם יוצא כנגד ההיסטוריון הגדול של אותה תקופה, יוספוס פלביוס, ואתה, נגיד כבר את הסוף, אתה טוען שלא הייתה מלחמת אחים, כמו שדיברו עליה אי שם במרד הגדול, בשנת 70 לספירה, וגם שהמלחמת אחים היא לא הסיבה לחורבן, אבל לפני שניגע במסקנה הזאת, או בחלק מהמסקנות שאתה מעלה בספר הזה, שדרך אגב הוא שווה קריאה הרבה יותר מהרעיון הזה, כי הוא מפורט והוא חשוב, וזה אחלה דבר שאפשר לעשות בתשעה באב, שהוא גם מעניין, מרתק, וגם כמובן עוסק בחורבן. הייתי שמח לשאול אותך, אם לא דרך יוספוס פלביוס, איך נלמד את ההיסטוריה של אותה תקופה?
טוב, קודם כל, יוספוס פלביוס הוא מקור בלתי נדלה להבנת התקופה, כי הוא מתאר את שרשרת המאורעות. אבל כמו בכל היסטוריוגרפיה, בכל כתיבה היסטורית, אתה בוחן את הכותב לפי המגמות שלו, לפי האישיות שלו. בדרך כלל כשאני קורא איזה מחקר, אני מנסה לחפש מי הוא אותו חוקר שכתב את מה שהוא כתב, או מי הוא אותו עיתונאי שכתב את אותה כתבה, או באיזה עיתון אני קורא את הכתבה הזאת. ואז אני יודע גם כן לשפוט ולהעריך נכונה את הדברים שהוא כותב.
זה קצת קריאה, אפשר להגיד פוסט מודרנית, כלומר, אל תשאל מה כתוב, תשאל מי כתב.
לא, זה לא פוסט מודרני בכלל, זה א' ב' של מחקר. זה א' ב' של תפיסה מחקרית, לדעת מה הייתה אג'נדה, מי שילם לסופר, מי שילם לו, אם אורדוס שילם לניקולאוס איש דמשק להיות סופר החצר שלו, ואורדוס הוא אויב של בית חשמונאי, אז כשהוא מתאר את אלכסנדר ינאי כדמות מפלצתית, אני לוקח את זה הרבה הרבה בערבון מוגבל, ומעדיף לקחת את הדברים הקשיחים, המוצקים, וללכת על פיהם, ועל פיהם לנתח את שרשרת האירועים. אני עשיתי את זה בספר לגבי יוסף בן מתתיהו, כשהוא טוען דבר אחד, והמציאות שהוא מתאר לאחר מכן מוכיחה דבר אחר. לדוגמה, כשאני מתאר את מה שאני קורא קונצפציה ומודיעין שגוי בדרך לשתי מפלות. שטיטוס מגיע לירושלים, ישנו מידע שמועבר לאספסיאנוס, והוא אומר שיש מלחמת אחים, והם אוכלים אחד את השני. והוא אומר, קיבלנו את המתנה הכי גדולה, הם לא יכולים להילחם, אנחנו ננצח אותם בקלות, נעשה טיול שנתי.
זה כל ילד יודע, הרומאים מחכים שם להר הצופים, והם רואים בירושלים את האש, השן, דמעות, ואומרים, אנחנו בכלל לא צריכים לפרוץ את המצור, הם יביסו את עצמם.
כמעט, זאת אומרת,
זה הקונספציה שהוא עברה אלינו.
כן, זה סוג של קונספט, באמת שהוא הלך והשריש, אנחנו בהמשך גם נדבר, אנשים אין להם מושג לגבי המרד הגדול, אנשים שמדברים גבוהה גבוהה וזורקים סיסמאות, אני שואל אותם שאלה הכי בסיסית לגבי המרד, מי נהיג את המרד, מי היו מפקדים הראשונים שלו, מתי הוא פרץ, מה קרה בשנת 69 על הספירה, למה המרד התארך על פני 4 שנים, אנשים לא יודעים כלום, אבל הם יכולים לתת לך נאומים חוצבי לאבות לגבי המרד, כי הם הולכים ישר אל המסקנות, והמסקנות הם אסור למרוד, צריך להרכין את הראש, וגבורה יהודית היא פשע. זה בעצם המסקנות של הדברים האלה.
כן, למה בכלל אנחנו מתעניינים במרד הגדול? כי בעצם זאת הפעם האחרונה שהייתה לנו עצמאות מדינית, אם לא סופרים את בר כוכבה. ויש פה בכלל הסתכלות מאוד מאוד מעניינת, כי מנהיגי הציונות העלו לדרגת אלים, את מנהיגי המרד, ואת מנהיגי מרד בר כוכבה, ובכלל את כל רוח התקומה הזאת, מהתנ"ך אל הפלמ"ח, אבל עם עצירה מאוד גדולה בבית שני, ועד היום לומדים היסטוריה, מה זה בעצם היסטוריה? לומדים בית שני, קופצים להרצל, זאת אומרת מדלגים על הגלות, אבל לא מבטרים על בית שני.
זה הפך להיות בשנים האחרונות, אתה צודק, יש פה איזה מין סוג של מעבר מאוד מאוד מעניין, עם דמויות כמו בר כוכבה, וגם יוחנן מגוש חלב, וגם שמעון בר גיורא, בחומרים הבסיסיים שהמדריכים בפלמ"ח השתמשו בהם, יש לי את החומרים האלה, הם היללו ושיפחו את גיבורי המרד, את שמעון ואת יוחנן, ולימים הם הפכו להיות האנשים הכי מאוסים, הכי דחויים. בספר אני מביא התבטאויות של מאיר שלו.
אנחנו נביא אותם כלשונם, כן, אנחנו, זה ממש חשוב.
כן, דברים מאוד מאוד קשים על אותם אנשים שהם, למיטב הבנתי, ואני גם אסביר ומוכיח, מדובר בגיבורים אמיתיים. אז הכל השתנה. כחלק, אגב, משינוי של הפוסט-ציונות, של הפוסט-לאומיות שלנו, ומתאימים את תפיסת העולם, מתאימים אותה להיסטוריה, או מתאימים את ההיסטוריה לתפיסת העולם יותר מדויק. עכשיו, אני רוצה שנחזור בכל זאת ליוסף בן מתתיהו, כי פתחנו אותו ולא סיימנו.
כן, מה המקורות האחרים חוץ ממנו?
לא, קודם כל יש מקורות אחרים. אני משתמש לדוגמה כדי להבין את התקופה, או להבין את מה שאני מכנה תודעת החירות, גם נושא שנצטרך להרחיב עליו. אני הולך לכל התקופה, ישנה ספרות נוספת, יש לנו ספרות מאוד מאוד חשובה של יהודי בשם פילון האלכסנדרוני. הוא מביא, יש לו שתי...
הוא לא מדבר על אותה תקופה, הוא מדבר על תקופה יותר קדומה.
לא הרבה יותר קדומה. לא הרבה יותר קדומה. אנחנו מדברים בסך הכל, אחד האירועים, שני אירועים דרמטיים שהוא מדבר עליהם, הם בסוף שנות ה-30 של המאה הראשונה, שנה 37, 38, 39 ו-40.
40 שנים לפני המרד.
26 שנים, 27 שנים לפני המרד. ממש ערב לידתו של יוספוס. אי אפשר לנתק, זאת תקופה שמבטאת את העמידה של עם ישראל מול רומא. רומא, אותה אומה רשעה הנתפסת על ידי חכמים, היא מאוד מאוד מאתגרת את העם היהודי מכל מיני סיבות, אבל אנחנו תכף נדבר על זה. אני רק רוצה לומר שלדוגמה פילון יש לו את התיאור של המלאכות לגיוס, השליחות לגיוס. הוא נמצא בשליחות לרומא מטעם יהודי אלכסנדריה, אחרי מה שאני מכנה שואת יהודי אלכסנדריה. יש...
אבל מי זה גיוס?
מי זה גיוס? גיוס קליגולה הוא שאלה מצוינת. גיוס קליגולה הוא הקיסר השלישי או הרביעי, תלוי מאיפה אתה מונה בשושלת היוליו קלאודית. הוא יורש את טיבריוס שלא כדין, שלא כדין, והוא שולט בסך הכל כ3.5 שנים, ובסופו של דבר נרצח על ידי אנשים מקורבים, לא קיסר מטורף, שבזמנו מתרחשת שואת יהודי אלכסנדריה. יהודי אלכסנדריה עוברים תהליך של השמדה בדיוק כמו בשואה. הסתה נגדם, פגיעה בבתי כנסת, ליל בדולח, שלילת זכויות, גטאות, הרעבה, שריפה, שריפה, מוות באשן, כל זה מתאר פילון אחד לאחד.
מוות באשן?
מוות באשן.
כזה תחכום?
אתה חשבת שהנאצים המציאו את זה, מסתבר שהם השתמשו בזה, כיוון שהם היו לוקחים יהודים, קושרים אותם, ושורפים לידם את הרעיתים שלהם, כדי שימותו באשן.
למה לא פשוט לדקור אותם?
אז זה הייתה אחת השיטות, הם גררו אותם, היה כל מיני שיטות. אחת השיטות, זאת הייתה אכזריות, אכזריות של העולם הרומי, היא בלתי ניתנת לתיאור. יש לנו טעימה מהאכזריות הרומית בדעש. הצורך שלהם לראות את האדם מתענה במותו.
כן, בכלובים, ובהטבעה,
ובעריפת ראש. זה בדעש, אצלם זה היה בקריאת איברים, בשריפה על גבי נר, וכן הלאה.
שריפה על גבי נר?
על גבי נר, כן, קושרים את הבן אדם, מתחתיו נר, ומרטיבים אותו כל הזמן. אנחנו מכירים את הסיפור עם רבי חנינה בן טרדיון, שהתליין שלו שם עליו ספוגין של צמר, כדי שהמוות שלו יהיה איתי. כדי שהוא יתענה וצרחותיו ישמעו את קצה עולם. מה זה המוות בצליבה? מוות בצליבה הוא מוות של אדם שמת מחוסר יכולת לנשום. ואנשים עברו ברחוב וצלבו עשרות אנשים לאורך הרחוב, והיו מאמרים, זה יחיית 2, זה יחיית 3, זה בעוד 5 דקות מת, כי אנשים, ורואים את האנשים האלה, וזה כדי להטיל למה. אבל זה גם חלק מתענוג. חלק מתענוג, אחד הדברים, פסגת החלומות של, של, של אדם בחברה הרומית, זה להשתתף, להיות באירוע שבו אנשים קוראים איברים זה לזה, או חיות ערב טורפים אותם.
תראה, גם לילדים בני 5, יש נטייה להרוג נמלים בצורה אכזרית. זה עם מצית,
לא
וזה עם מקלות.
לא מכיר את זה.
ילדים קטן, תשאל את הנכדים.
עוד אין לי נכדים, אבל אצל הילדים שלי, בחסדי השם לא ראיתי את זה.
אוקיי,
אני אז... מקווה שלא התעלמתי, אבל לא ראיתי את זה.
איזה עוד מקורות יש לנו? חוץ מיוספוס.
אז אמרתי, לדוגמה, יש לנו...
פילון,
יש לנו,
שקדם
יש,
לו
יש
בזמן.
יש לנו את פילון, זאת אומרת שהוא קדם לו בזמן. יש לנו את ה... אני אקח לדוגמה היסטוריון כמו... כמו טקיטוס, שכתב את חיי 12 הקיסרים. אז לו דוגמה, יש לו תיאור של מה שמתרחש בשנת 4 הקיסרים, שזה בשנה בין 68 ל-69, ושם הוא כותב משפט מחץ, או זה פסקה כזאת, הוא אומר, לא, ניכר כי האלים, כן, הם היו פגנים, האלים שוקדים לא על שלום האימפריה, אלא על חורבנה, והוא כותב דברים מאוד מאוד, שהוא מתאר את המצב של אנדרלמוסיה שלמה, רומא, בשנת 68-69, היא רגע לפני קריסה מוחלטת. אנחנו נמצאים בלב המרד.
זאת התחושה לפחות. היא שרדה עוד 400 שנים לאחר מכן.
היא שרדה
עוד 400 שנים לאחר מכן. שוב, בדרכים כאלה ואחרות.
היא קרסה בצורה כזאת אחרת, לא חשוב, היא עברה המון תהליכים. היא כבר לא נותרה כמו שאתה, אנחנו רואים, יש את הקיסרות הנאורה, ולאחר מכן יש את הפילוג של הקיסרות, אבל אנחנו לא ניכנס, כי אנחנו הולכנו רחוק מדי.
בין השורות, שים לב, אנחנו יוצאים פה כנגד עוד איזו אמירה רווחת בחברה הישראלית, שבאו המורדים הישראלים ומרדו כנגד רומא בשיא כוחה. הם מטורפים, למה? אם היו מורדים כמו כנגד הסלבקים, כנגד בעצם היוונים במרד החשמונאי, כשהאימפריה בירידה, אנחנו מבינים. אבל אם הם מורדים כנגד מישהו בסיכוחו.
תלמד אותי, למה האימפריה הסלוקית הייתה בירידה בשנת 168 לפני הספירה?
אתה יודע, כי אנחנו בודקים דברים לפי התוצאות. אנשים הם לא... אתה היסטוריון מקצועי, ואתה יודע בדיוק מה קורה, אבל אנשים בדרך כלל צריכים, חתיכה ראויה להתקבל, משהו קטן שאפשר לבלוע.
אני קטן וזריר לעומת פרופסור מנחם שטרן, שהוא מתבטא, צאו נגד רומא בשיא מקום דמו, נכון. כן.
הרבה אנשים יקרים נרצחו מאיתנו.
אבדה גדולה מאוד, פרופסור מנחם שטרן, אבדה גדולה מאוד, יהודי חם, אחד מהחוקרים המלומדים, המדויקים, ומאוד מאוד לאומי. הוא לדוגמה כותב על אנשי המרד, הוא אומר, הם לוחמי חירות ישראל, ככה הוא קורא להם.
כן, כמו קלוזנר.
מנחם שטרן.
כמו קלוזנר.
לא, הוא לא כמו קלוזנר, קלוזנר זה רמה אחרת, זה שפה.
אז תן רק רגע, אם אנחנו כבר עשינו עצירה רגע להספיד את שטרן, איזה חיבור אחד של שטרן שאפשר לקרוא וליהנות. בדרך כלל המלצות קריאה אני נותן בסוף, אבל...
תראה, למנחם שטרן יש ספר שנקרא ספר מנחם שטרן, שבו יש, יצאו אחרי מותו ריכוז של כל מאמריו. יש לו את התעודות החשמונאיות, קשה להמליץ אצלו, אצל מנחם שטרן, כי כל מאמר שלו זה מעט המחזיק את המרובה. אני מתרגש כשאני אומר את השם שלו של מנחם שטרן, גם בגלל הרצח שלו, וגם בגלל שבשבילי הוא סוג של, של תנך של התקופה. זאת אומרת, כשמנחם שטרן אומר משהו, זה נקי, זה מסודר, זה ראות, זה נשען על המקורות הקלאסיים, על כל המקורות הקלאסיים של התקופה. פשוט, אז אמרנו כמה מילים לגבי פרופסור מנחם שטרן, השם מקום דומה, אגב, שהרוצחים שלו שוחררו באחת הפעימות.
כמנהגם של הרוצחים.
מה?
כמנהגם של
רוצחים. כמנהגם של רוצחים, כן, לצערנו. כן, אני ככה, אני עכשיו, אני מרוגש, אני צריך לחזור בחזרה על ה... אתה
מתרגש בסוף הרעיון.
לא, לא, כאילו, לא, אבל כאילו שאתה מזכיר לי את השם של היהודי הגדול הזה, אז זה באמת... טוב, אני אחזור לעניין. אז יש לנו מקורות כאלה ואחרים, אבל אתה צודק. המקור העיקרי שלנו, יוסף בן מתתיהו, אבל אני קורא אותו לאור שלושה פרמטרים מאוד מאוד חשובים, שעל פיהם אני מסנן את אמירותיו. פרמטר הראשון הוא בעצם זה שהוא מחויב למי שמינה אותו להיות מפקד המרד. הוא יותר מדויק מפקד הגליל העליון, הגליל התחתון ורמת הגולן.
הוא מחויב ליהודים, לישראלים שמינו אותו.
בוא, עכשיו קצת סבלנות, אז אני אסביר מה אני מתכוון.
לא, אבל אני אומר, מי שמינה אותו, הוא בהתחלה מונה להיות מפקד המרד בגליל, על ידי מנהיגי המרד, שעליהם אתה מדבר עכשיו. אחר כך, אחרי שהוא נכנע, הוא מונה להיות סופר הצללים או היסטוריון של בית פלביוס.
אז בוא, אז ברשותך, כיוון שאני היסטוריון, אז אני אעשה את הסדר בעניין. תכף נסביר איך פורץ המרד, אבל כשפורץ המרד, המרד הגדול, הוא לא מרד בר כוכבה, שעל פי עדויות הייתה לו הערכות מראש, אני אפילו כשאני מלמד את התלמידים שלי, אני אומר שאפילו היה עליו דיון הלכתי והחלטה, בעליית בית נתזה בלוד, אין כאן דיון, אין הערכות, אין איזה קבוצה של אנשים שאומרת, בואו נמרוד ברומא וננצח אותה. אין כזה דבר. לכן, לומר את האמירה, למרוד ברומא בשעה שהיא הייתה בשיא כוחה, זו אמירה חסרת בסיס. מרד הגדול, הוא היה רצף של אירועים, שבסופו של דבר הדביקו את עם ישראל אל הקיר, לא את הקנאים והבריונים והמטורפים וכל אלה, והסקרים וכל מילות הגנאי, אלא את הממסד עצמו, שהרומאים ופלורוס שלא הבחין בין אלה לבין אלה, ועוד מעט נדבר על זה. ולכן מי שממנה את יוספוס, זה בעצם מועצת המרד, שאני קורא להם הממסד הירושלמי. תרצו המתונים, הכהנים, החכמים, ההנהגה המקובלת, בעלת המסורת והכוח המסורתי. זה נושא מאוד מאוד ארוך, אני מונה שלושה סוגים של אינסטנציות, של מערכות שלטון, מערכות סמכות עם ישראל, כהונה, חכמים ומלך, לא כל כך מלך, הקריפס השני, נפס, לא משהו, אבל אלו האינסטנציות, והם אלה ששולטים, והם ממנים את האיש הכי לא מתאים שבעולם,
את יוספוס,
שקוראים לו אז עדיין יוסף בן מתתיהו, עדיין לא מקבל את השם הרומי שלו, ממנים אותו להיות מפקד הגליל העליון, הגליל התחתון, רמת הגולן. הם מחלקים את הארץ, לא חשוב.
לשבעה אזורים, נכון?
לשבעה אזורים, נכון? אבל הוא, כשהוא כותב, הוא זוכר מאיזה מפלגה הוא בא. וזה מאוד מאוד חשוב, כי בשנה הרביעית למרד, המפלגה הזאת זזה במקומה, מחליפה אותה הנהגה אחרת. אלה שהם שנואי נפשו, שזה בעצם הדבר השני שמנחה אותו. הדבר השני שמנחה אותו זה הוא עסוק, וזה לא אני אומר, כותב את זה פרופסור לוין, כותב את זה פרופסור קשר, כותבים את זה כל הפרופסור.
הוא כותב עוד גם אוטוביוגרפיה.
הוא עסוק בלטהר את שמו. הוא עסוק, אני רואה עכשיו את הפוליטיקה הישראלית, אלה שכביכול עברו מימין לשמאל, אז אומרים, אנחנו הימנים, אתם השמאלים, זאת אומרת, מן צורך להצדיק את עצמם למען ההיסטוריה, ההיסטוריה תשפוט אתכם. ההיסטוריה, אז הוא אומר, כמו שאני כתב בתחילת הספר שלי, הוא אומר, אני אכתוב את ההיסטוריה, ואני אכפיש אתכם, ואני אהפוך אתכם לרוצחים, לתאבי ממון, לאוכלי מאכלות אסורות, לכל הפשעים שבעולם, לטובחי אחד את השני, לצמאי דם.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
וכך אני אתאר את שמי, את מי שבתחילת המלחמה, חציתי את הקווים, הסגרתי את כל הסודות, איבדתי, נתתי נפילה מורלית בקרב העם היהודי, ונתתי לרומא את אחד הפרסים הכי גדולים שיכולים להיות, שבאמצע מלחמה של מדינת ישראל מול נסראללה, אלוף פיקוד צפון עורק לשורות של נסראללה. זה דבר שהוא רעידת אדמה, לדיראון עולם.
זה מה שהקצין המזמר, בריבוע.
משהו כזה, בדיוק. אז אני רוצה להמחיש, האיש הזה, לוקחים את הספר שלו, הוא עסוק בתיאור שמו. וכשהוא עסוק בתיאור שמו, אז הוא חייב להכפיש את מי שלא נהג שקדומתו. זו בעצם המחויבות השנייה שלו, תיאור שמו. המחויבות למי שימנה אותו, המחויבות שלישית, זה לטיטוס ולאספסיאנוס, למשפחה הפלווית, שנותנת לו את החסות, כמו שאמרת, את האזרחות.
שנותנת לו את החיים.
נותנת לו את החיים.
כן, ברומא. טוב, להרים ידיים, וטוב, אתה יכול להיות מחנה שבועים, וזה...
אין באמצע. יש מחנה שבועים, אבל שבוי הופך להיות עבד בן רגע, הופך להיות עבד בן רגע, ועבד בעולם הרומי, ופה אנשים כל הזמן מצדה, למה הם לא נכנעו? מי שנכנע, אנסו את אשתו, הפכו אותה לשפחת יצרים, הפכו אותו לעבד, שחייו לא שווים כקליפת השום, מכניסים אותו לחפור תעלה בים, one way ticket לכיוון אחד, אותו דבר בתוך מכרות, הכניסו אותם בלי פתח יציאה, ככה התנהגו לעבדים בעולם הרומי. זה פשוט צריך ללמוד על זה, זה עבד בעולם הרומי הוא תת אנוש.
זה לא קצת, נקרא לזה, מפגר, זאת אומרת, אין שום בעיה, נגיד אם לא נתעלה מהקטע הערכי, אבל למה עושים את זה? זאת אומרת, אתה רוצה לתת לאויב שלך אפשרות להיכנע, ולהישאר בחיים בצורה די נעימה, כי אז הוא יחנה. אם אתה שם מישהו כנגד הקיר, אז הוא באמת ילחם עד טיפת דמו האחרונה, זה משהו שהוא כנגד האינטרסים הרומים בעצמם.
לגמרי, אני מביא פה בספר
הם לא הבינו את זה, הם היו הרי ציוויליזציה מהגדולות שצמחו אי פעם, ששרדה כמעט 1,000 שנים.
לגמרי, יש ספר שנקרא חזון עזרה, ספר שנכתב אחרי החורבן, והוא כותב על רומא, אני רוצה להקריא לך מהספר, זה בעמוד 39 בספר שלי. הוא כותב ככה, אתה הרביעי, האימפריה הרומאית הכוונה, החזקת בשלטון על העולם באימה רבה, ועל תבל בעמל רב, ובעורמה שכנת בתבל זמן רב, ושפט את הארץ לא באמת, ואז הוא אומר, כי יצרת לענבים, והזקת לנכנעים, ושנאת אנשי אמת, ואהבת דוברי שקר, הרסת את מעוזיהם של עושה פרי, בדיוק נגד ההיגיון, והשפלת את חומותיהם של מי שלא הזיקו לך. לפני 10-11 שנים, עוד שהייתי בכנסת, פרסמתי מאמר במקור ראשון אז, על המרד, ואז קיבלתי מכתב חם, מיהודי בשם פרופסור דוד רוקח, אחד בגדולי החוקרים של התקופה הסלוקית, התקופה של בית שני, וקיבלתי ממנו כמעט את כל כתביו, לא כמעט, אני חושב שאת כל המאמרים שלו הוא שלח לי, באמת הוא שלח לי ספרון קטן, שנקרא מרידות היהודים. הוא כמובן, זה לא שהוא מסכים איתי, אני מסכים איתו, כן? זאת אומרת, מה שאני אומר זה אמירה מאוד מאוד ברורה, כל מה שאני אומר זה לא המצאה של מיכאל בן ארי, אני רק פשוט שם את זה בחזית, לוקח את זה אל ההמון, ולא משאיר את זה בשורות האוניברסיטה, בשורות האקדמיה.
כן, כתב כתיבה, הכתיבה בחוברת הזאת, היא כתיבה מאוד קולחת, מאוד זה, ודרך אגב, אנחנו היום עושים את הרעיון הזה בעקבות 3 שעות שעשית ברדיו, תוך כדי הצום, אני לא יודע איך עשית את זה בדיוק, כנראה עם כל האנרגיות, שגם להם אני ממליץ, הן מאוד מסודרות, מאוד ברורות, ושווה להזין להם, נמצאות בסאונד קלאוד, תחפשו מיכאל בן ארי, המרד הגדול,
אז אני
אמליץ, מי שירצה אני אשלח גם את הקישור
בטור הפרק. אני אמליץ על עוד דבר, אני עשיתי הרצאה מצולמת, מסודרת, עם קטעי סרטים וכו', והיא תשודר בערב 9 באב,
כלומר היא עוד לא שודרה.
היא שודרה שנה שעברה בערב 9 באב, היא לא נמצאת ברשת, צריך לרכוש אותה. זאת אומרת, זה כרטיס כניסה לכמה שקלים.
תשלח לי את הקישור ונשלח לך בתיאור הפרק.
אני אודה לך מאוד, אבל זה פשוט השקעתי בזה, לקחתי צילום מקצועי, עריכה וכל זה, אבל זה לא הנושא שלנו, אני רוצה ברשותך שנחזור לנקודה שאתה שאלת. בספרון הזה שהוא שולח לי, הוא קורא לזה מרדות היהודים, הוא מביא סיפור על דיכוי של מרד בבריטניה, הבריטים לא, אלה, לא היו מאלה שהורידו ראש, לא הם ולא הגלים, היו מרידות בכל עולם, בשנת 60 לספירה, תקופתו של נרון, יש שם מלכות, חלק מבריטניה שנקראת בודיקי, לא חשוב, והמלך שם נכנע לרומא, הוא אומר להם, אתה כסר תהיה פה המלך, רק אשתי והבנות יהיו ביחד פה, התפיסו פה איזה סוג של מעמד, הוא מת, המלך הבודיקי הזה, מה עשה מיד הקיסר? את אשתו רצחו, ואת בנותיו אנסו, ומחקו את בודיקי. זאת אומרת, הרומאים לא כל כך התחשמו ממי שירים דגל לבן, ממי שנכנע להם, אלא אם כן זה באמת הועיל להם לרגע. נאמר שציפורי נכנעה לקסטיוס גלוס, אז זה היה להם מועיל, כי זה יצר סוג של חומה שנופלת, זאת אומרת, מין אבן שנופלת מן החומה, מקווים על ידי כך שכל אחרים ייפלו. עכשיו צריך להבין.
אבל למי שלא שולט, בגיאוגרפיה של הארץ, לפחות תשלטו בכבישים. הכביש של ציפורי, שמשתמשים בו היום, עד צומת גולני, שמגיע מאזור ודי מילק עד טבריה, הוא הולך על ציפורי. זאת אומרת, ציפורי תוקעת להם 75, את הכביש.
כביש 75.
ציפורי תוקעת להם. זאת אומרת, חומה שנפלה, אבל מי שלא שולט בגיאוגרפיה, לא מבין שציפורי פשוט תוקעת עם הערב על הכביש. ומי שלא שולט בשטח, דינו
ואני אוסיף מה שנקרא ביהודה ועוד לקרא, נוסיף על זה עוד. מי שנכנע לרומא, זה לא סתם ענפת דגל לבן וחוזרים לחרוש את השדות, ואתה מגויס לצבא שלי. אתה הולך להילחם באחיך. יהודי סקיטופוליס, יהודי בית שאן, נלחמו ביחד עם הנוכרים בסקיטופוליס נגד אחיהם. מיד לאחר מכן, הנוכרים אמרו ליהודים, בוא תצאו רגע ליער, ושחטו שם את כל היהודים, שרגע לפני כן נלחמו נגד אחיהם.
אחים לנשק.
אחים לנשק, ופה יש אמירה מאוד ברורה, חד משמעית לגבי מי שאומר שאם ירושלים הייתה נכנעת, מה הייתה נכנעת? היו שוחטים אותם.
לא, נגיע לזה. כן. נגיע לזה. אבל בעצם,
רגע, אני מקווה שענינו פחות או יותר, איך אני קורא אותו. עכשיו צריך לקרוא את הכתיבה שלי, כדי להבין איך אני מנתח, דווקא מתוך יוסף ומתתיהו, שלא הייתה מלחמת אחים. זה שהוא מתאר תילי תילים של גביעות, ולאחר מכן מתאר, כוחות רעננים, מסודרים, מאורגנים. הוא בעצמו כותב שיש חלוקת גזרות וכו'. מכאן אני מסיק את המסקנות. הוא רצה ללכלך עליהם, הוא רצה להכפיש אותם. אבל בשורה התחתונה, הוא לא יכול להגיד שהמלחמה הייתה פחות מארבעה חודשים, ארבעה חודשים הם מגוננים על העיר. צבא של, הוא כותב בעצמו, צבא של טיטוס, אחוז ייאוש, אחוז ייאוש.
אחוז ייאוש. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אוקיי, אז מפה מהדיבור קצת מבחינה היסטורית על בית שני, אבל לא יותר מדי, זה נעשה בפרק הבא. בעצם אנחנו יודעים שלוקחים את המרד הזה כאיזה מין לקח פוליטי, ממש שמוכיח דעות פוליטיות של היום, ולפי דעתי גם כמו שציינת נתקל באנכרוניזם, זאת אומרת לקחת הערכים שלנו היום, ולהגיד היהודים של פעם היו בדיוק כמו היהודים של היום, המפלגה של הסקרים או של הקיצונים זה עוצמה יהודית, והמתונים זה אלה שריבז, ואלה שרצו לשאת ולתת ולהשיג את יבדים וחכמיה וזה, ופה באמת מאיר שלו, הסופר, כתב בשנת 2007 פסקה מאוד יפה שאתה מצטט פה בפנים ואנחנו נדבר עליה קצת. ככה כותב סופר יהודה שלו, מאיר שלו: יהודה לא חרבה בגלל פילוג, והיהדות לא שרדה בגלל אחדות. יהודה חרבה בגלל העליונות הצבאית של הרומאים, בגלל הטיפשות הקיצונית של הקנאים, ובגלל כניעותה של המנהיגות לאלימות המשיחית שלהם. היהדות שרדה בזכות החוכמה, החזון והמתינות של אישים כמו רבן יוחנן בן זכאי. מי שהצליח לחמוק מידם הרצחנית של הפטריוטים הללו, להסגיר עצמו אל הרומאים, להחליף את המקדש בבית הכנסת ואת הכבשה השחוטה בתפילה, ולצייד אותנו באמצעי קיום רוחני ותרבותי לימי הגלות. 2000 שנה אחרי החורבן, 2000 שנה שבהן הוקיעה היהדות את הקנאים וניסתה להשכיחה מן הלב, שבנו לירושלים. את בית המקדש למרבה המזל טרם בנינו, אבל כבר השכלנו עשות וקראנו בעיר רחובות על שם האישים בזויים מהם, שמעון בר גיורא, יוחנן מגוש חלב ואלעזר בן יאיר. ועכשיו נוספו לנו גם כנסי נופת צופים של אבל וחורבן, בהם מטיפים לאחדות בין מי שלא כל כך מבינים הטיבם של הקנאים האלה, ובין מי שרואים בהם מופת, אני עכשיו אומר בשם עצמי, כמו אתה, כמוך, כמו מיכאל בן ארי.
נכון.
אז באמת, תמיד, תמיד. למה לעשות כנסים של פיוס, שרואה את המשותף בין מיכאל בן ארי, לבין נגיד יאיר לפיד? למה כן, לעשות דברים
זה,
כאלה?
זה מה שמעניין, אני לא אזכיר שמות של כל מיני כאלה, שמדברים על אחדות ועל הרעלה, ואז מדברים על המרעילים, ו- כן. וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, ועל הזוהמה.
איזה לקח, ו- אבל בואו נמקד את השאלה, איזה לקח מיכאל שלו, מאיר שלו.
מאיר שלו.
לוקח מהמרד.
הוא בעצם רוצה ללמד אותנו שהכניעה היא הדרך הנכונה. כן? כניעה לאלימות המשיחית שלהם. המילה משיחי הפכה להיות בשנים האחרונות שם גנאי. לפני כמה שנים התראיינתי אצל איזה מראיין אחד שהוא גם פסיכיאטר, רבינוביץ', משהו רבינוביץ', לא זוכר את שמו הפרטי, היה לו תוכנית ברדיו, והוא שאל אותי, תגיד לי בן ארי, אתה לא קצת משיחי? אמרתי לו, למה אתה מעליב? למה קצת? אני לא קצת משיחי. היהדות הלא משיחית נעלמה מן העולם. מי שלא משיחי, מי שלא מצפה למשיח, מי שלא מצפה לשינוי המצב, מה זה הציפייה למשיח? זה חוסר השלמה עם המצב. זה רצון לשנות את המצב. אני מזכיר את זה פה אני קורא לזה מנהיג נגד הזרם.
אתה ממש רפורמי. רוצה לשנות את המצב.
כן, אני רוצה לשנות את המציאות מגלות לגאולה. למלא את הבקבוק של הגאולה, של העצמאות, של החירות, של אנחנו נבחר את הערכים שלנו, נהיה באדמתנו, אדונים על אדמותנו, ולא עבדים על אדמותנו, לא נדפים לכל רוח, כן, כשהמקדש הוא מרכז לאומי משמעותי, כמו בימי הבית השני, ולא להפוך את זה למשהו כזה נלעג, כמו שהוא מנסה לצייר אותו, אבל החמור ביותר פה, שהוא אומר דבר שהוא גם אכפשה, מי שהצליח לחמוק מידם הרצחנית של הפטריוטים הללו, אף אחד לא רצה להרוג את רבן יוחנן בן זכאי, אף אחד לא ביקש להרוג, הפוך, גם לפי הסיפור בגיטין, כשהוא יוצא, אז הוא אומר להם, אל תתקרו.
רגע, יש לנו גם מאזינים חילונים.
כן.
רבן יוחנן בן זכאי, יוצא מחומות ירושלים, תוך כדי המצור, בארון מתים, ו...
ואז הוא פוגש את אספסיאנוס.
דרך אגב, יוצא בארון מתים כמתחזה.
יוצא, כן, הוא יוצא, כן, כדי להראות, כי צריך להבין שבאופן הלכתי, יש הגדרה הלכתית שתחילת נפילה ניסה. ולכן כתוב שמעמדים שוטרים בזמן המלחמה, שהם עומדים עם קלישאות מאחורי הלוחמים. זה הלכה, זה מוזכר בספרי, כן?
דרך אגב, גם הרוסים עשו את זה עם ה-NKVD במלחמת העולם השנייה, ואותם NKVD שעמדו מאחורי הלוחמים, ומי שלא יסתער ירו בו, הרגו לא מעט אנשים במלחמת
העולם השנייה. אבל זה תפיסה, זאת אומרת, אם עכשיו 10 חיילים יסוגו, זה אבוד, המדינה אבודה, הכל אבוד. ישחטו פה את כולם, לכן צריך להסתער, לכן מעמדים קלישאות של ברזל, לא הורגים אותם, אלא נותנים להם מכות בשוקיהן, כן? מכים אותם ברגליים שלהם כדי שלא ינוסו. אז הדרישה של המורדים זה שאנשים לא יעזבו את העיר באמצע המלחמה ולא יחלישו אותה, היא דרישה לגיטימית ביותר. אנחנו נמצאים באמצע המלחמה, רצית לצאת, היית יכול לצאת קודם. עכשיו אתה פה, תישאר איתנו עד הסוף. עכשיו למרות זה, על פי יוספוס, יהודים הסגירו את עצמם, והרומאים תפסו אותם, וצלבו אותם, לא לפני שהם חתכו להם את הבטן ואת המעיים, לבדוק אולי הם בלעו איזה מין חפץ בעל ערך, כדי לקחת אותו, ולאחר מכן צלבו אותם, ואומר יוספוס, לא היה מקום לצלבים, ולא היה מספיק צלבים, וצלבו אותם בכל מיני צורות של צליבות, את אלה שהתמסרו לרומאים. אז התפיסה הזאת, כאילו...
וזה יוספוס אומר.
כן, זה תיאורים של יוספוס. אלו, רק מה, הוא מצדיק את זה. תמיד הוא מצדיק את זה.
נראה לי בהיסטוריה, באופן כללי, צריך להתעלם ממילות התואר,
כן.
ולהישאר עם לגמרי. מה מסופר, וגם את מה מסופר צריך לבקר בשבט הביקורת. אבל מילות תואר זה מיותר, מיותר, מיותר.
הערכות, כל פעם שהוא מזכיר את טיטוס, איזה מילות שבח, איזה איש שלום, איזה רדף שלום, לא הייתה לו ברירה, שריפת המקדש, זה היה... לא,
אבל נגיע לזה.
כן, כן. אז טוב, אני חושב שבאיזשהו מקום הצינו את זה.
רבי יוחנן בן זכאי, מה בעצם?
מרבי יוחנן בן זכאי, תשמע, אנחנו חייבים...
מי רצה, מי לא רצה להרוג אותו?
אף אחד לא רצה להרוג אותו. הוא החליט באיזשהו שלב לעזוב את העיר באמצע המלחמה. על פי המקור בעבוד רבי נתן, מקור שהוא קצת פחות מוכר, הוא בא לאנשי ירושלים, המושג בריונים מתוך 4-5 גרסאות, מופיע רק בגרסה אחת, רק בבבליגיתים. בעבוד הרבי נתן מוזכר שהוא בא לאנשי ירושלים, זאת אומרת, האנשים בירושלים, הוא אמר להם בואו נוותר, ואמרו לא, אנחנו ננצח, אנחנו נלחם וננצח. הוא אמר להם לא, ואמרו לו כן, ואז הוא החליט לצאת מן העיר. ושמסופר שם שהיו אנשים של אספסיאנוס בתוך העיר, והם שולחים על החיצים פתק מתוך העיר, מן הרגלים, שרבן יוחנן בן זכאי מאוהבי קיסר הוא. זאת אומרת, הוא מהצד שלך. והמשך התיאור בעבוד הרמיתן, הוא יוצא החוצה, הוא פוגש את אספסיאנוס, זאת אומרת, מה אני אתן לך? לא לוקח אותו, ולא מתווכח איתו, ולא אומר לו, אתה תהיה קיסר. זה אחר כך. אומר לו, קודם כל, מה אני אתן לך תמורת זה שאתה תמכת בי? זה תמורת זה שאתה היית נגד המורדים.
אבל הוא יוצא כרגע מהעיר, אז... מה עוזרת התמיכה של רבי יוחנן בן זכאי?
לא, אבל זה עזר לו, אומר לו, אתה היית בצד שלי כשהיית בתוך העיר, ואתה החלשת מבחינתי, אתה היית בסיעה המתנגדת למרד, כן? ככה זה מתואר בעבוד הרבי נתן. אני אגב מפקפק בכל האמינות ההיסטורית של זה, יש פה אמירה. חזל זו אמירה, אגדות חזל היא אמירה, זה רעיון, זה לא סיפור. אספסיאנוס לא היה בירושלים בשנה הרביעית למרד.
הוא היה במצרים, הוא דקה מרד אחר שם, נכון?
הוא היה במקום אחר, הוא לא היה פה, הוא לא היה פה, מי שהיה פה זה היה טיטוס.
והוא לכן השאיר את טיטוס, שלא היה מנוסה, היה עורך דין, הוא בכלל לא עסק בצבאיות.
הוא היה בחור צעיר, ולכן מי שהיה ראש המטה שלו, היה יהודי, היה יהודי. דיברנו קודם על פילון, בן אחיו של פילון, משפחה שלו, רק מה שנקרא אחרי אצל החבר'ה. בן אחיו, יוליוס טיבריוס אלכסנדר, המשומד, האכזר, ואני מרשה לעצמי לומר, שם רשעים ירכב. וכבר היה נציב במצרים, הוא רצח שם באחד ההתקלות 40 אלף יהודים. היהודי המומר הזה. אז הוא היה ראש המטה. הוא היה איש צבא, הוא היה לו ניסיון בדיקוי במרידות באירופה. אז לקחו אותו, הוא היה ילד, פוטיטוס היה רק סוג של חניכה. אגב, הוא גם היה קיסר תקופה מאוד קצרה. משהו טיטוס. כמו שנה, טיטוס היה קיסר, אבא שלו פשוט סרב למות, ועד שהוא נעשה קיסר הוא מת. אז הוא לא כל כך הספיק, טיטוס, להיות קיסר. אז אספסיאנוס לא נמצא, ואספסיאנוס גם לא צריך להגיד לו שהוא יהיה קיסר, כי הוא כבר קיסר שנה וחצי. או...
אבל אני רוצה רגע למקד, למי שלא מכיר את אגדות חזל.
לכן לא, אני חייב לומר.
זאת אומרת, אגדות חזל הם לאו דווקא אמת היסטורית, אלא הם אמירה. הלקח אמירה. מהאמת, מההיסטוריה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
וחזל רצו לדכא את הרוח הלאומית הזאת בעם ישראל, כי אחרי מרידה אחת לא מוצלחת, נדבר רגע על מה זה מרידה מוצלחת ולא, ומרידה שנייה לא מוצלחת, המרד הגדול ומרד בר כוכבא, הם רצו לדכא את הרוח הלאומית, כדי שלא שוב נתמרד כנגד המערכים שלנו בארצות הנחר, המערכים כמובן גרועים בשלושת השבועות, ורצו לדכא את הרוח הלאומית הזאת,
אני קצת
כדי שלא נמרוד.
אותך, אני מסכים איתך, אבל אני קצת אדייק אותך. תלוי המקור. המקורות הארץ ישראלים שונים לחלוטין מהמקורות הבבליים. המקורות הארץ ישראלים, הרוח הלאומית היא מאוד מאוד חזקה בהם. המקורות הבבליים, אין בהם שום לאומיות. אם אני לוקח לשם הדוגמה, את סיפור מרד בר כוכבא בבבלי ובירושלמי, בבבלי זה אירוע בלי זמן, בלי מקום, איזה שנתיים וחצי הוא מלך, לא קשור איפה הוא מלך, והמבחן שלו היה מבחן ברבנות, מבחן בדיינות. בירושלמי יש לו צבא, יש את רבי עקיבא שתומך בו, יש מבחנים לחיילים שלו, ישנו תיאור עסיסי, זה איש ממשי, זה לא איזה מין דמות ארטילאית, כותב על זה אפרון, מאוד, פרופסור יהושע אפרון, אגב, מאמרים שלו הם מופלאים, אני הרבה פעמים, אני בא לי להתווכח איתו עם יהושע אפרון, יש כאן דברים שהוא מאוד קיצוני, אבל כמי שעוסק בחזל, הוא מאוד מאוד מאתגר אותי, כמי שבאיזשהו מקום המשכתי את אני קטן, אני שאני מדבר עליו, אני מרגיש גמד על יהושע אפרון, אבל באיזשהו מקום המשכתי את העבודה המחקרית שלו, לכן יש לי כמה דברים לשאול אותו, להתווכח איתו, אבל כבר אין לי מי. אז הוא כותב על ההבדל בין הבבלי והירושלמי, בין מקורות ארץ ישראלים והבבליים. אולי לשם הדוגמה, אם תרשה לי דוגמה אחת, כשאני מלמד מרד בר כוכבא, אז אני מביא שני תיאורים של אותו אירוע, על במסכת יבמות. מסכת יבמות היא מסכת של מרד בר כוכבא. למה? כי מלחמה, מתים הרבה בחורים צעירים, אלמנות צעירות ללא ילדים, צריך לייבם אותם, משאלות אגונות, אני אומר, זו מסכת העצובה בשס. סליחה. ושם ישנו תיאור על מישהו שמעיד, שפעם אחת הם היו באיזשהו מקום, בירושלמי, והיה איתו מישהו בשם אריאם, מכפר שחיה, והוא חתך איחור וראה גייס, ראה חייל רומי, חתך איחור ורץ אחריו והיכה אותו. ככה זה מופיע בירושלמי. אותו סיפור מופיע בבבלי, אבל מי רודף אחרי מי? הרומאי רודף אחרי היהודי. בדיוק הפוך. במקור ארץ ישראלי אנחנו הרודפים. במקור הבבלי זה אותו סיפור. הרומאי הוא זה שרודף אחרי היהודי. זה דוגמה אחת, זה נושא להרצאה מרתקת, כל הנושא הזה של הבדלים בבלי ירושלמי. כבר עומד לי להתפרץ עוד המון המון דוגמאות, אבל אני אתאפק.
אז ככה באמת לסיום, מה הופך מרד למוצלח? זאת אומרת, אנחנו מכירים את מרד גטו ורשה, שבתאריך שלו נקבע גם יום השואה, לשואה ולגבורה. ואנחנו מכירים את מרד הגדול, או מרד בר כוכבא, שנתפסים כיום כמרידות לא מוצלחות, מצעד האיוולת, ובעצם נשאלת השאלה, מה הופך איזושהי היסטוריה כלשהי, להיסטוריה שאנחנו מאמצים ככזאת שהיא שלנו, ואנחנו רוצים לחכות את ערכיה, או לכזאת שהיא פשוט משהו בזוי, וצריך להיזהר מהקיצונים האלה?
אתה שואל שאלה מאוד מאוד משמעותית, ואני נשתה לענות עליה מאוד בקצרה. תמיד שאלה היא שאלת ההישג הנדרש. כל מי שהיה בצבא יודע שלפני כל מבצע שואל את עצמי, מהו ההישג הנדרש? לאן אני חותר? לאן אני חותר? אז כמו שאמרתי, אם אני לוקח לדוגמה את מרד בר כוכבא, שזה נושא שנשמח שנדבר בו פעם, הסגע נדרש שם היה להציל את התורה, כי המלחמה לא הייתה נגד היהודים, המלחמה הייתה נגד היהדות.
כי כבר לא היה בית מקדש.
כי לא היה בית מקדש, לא, אני
דייקתי. מי שבכלל לא יודע, יש במאזיננו, שלא יודעים שמרד בר כוכבא, זה אחרי החורבן ב-135.
אבל אני מוכיח את זה שהמרד היה על גזירות הדת, על ניסיון למחוק את הדת, ואני אומר, המלחמה הייתה נגד היהדות ולא נגד היהודים, אז לכן, נכון שמתו כמיליון איש וכו' וכו', אבל ההישג הנדרש היה שהיהדות תישאר. האם היהדות נשארה או לא נשארה? תיקח את הדור שאחר מכן, דור אושה, כל המשנה שלנו, כל הספרות התנאית שלנו, זה הדור הזה, זאת אומרת, לא רק שלא היה דיכוי של היהדות, היהדות פרחה אחרי המרד. זאת אומרת, עצם העמידה על שלנו, נתנה כוח להמון המון שנים. על השאלה שלך עונה פרופסור מיכאל אביונה, באיזה מין, מין סוג של פאנל שהיה, ומפורסם בספר מצוין, שנקרא המרד הגדול, הסיבות והנסיבות לפריצתו, בעריכתו של פרופסור קשר, והוא אומר שמה, יהודי לא דתי, יהודי לא דתי, פרופסור מיכאל אביונה, אגב הוא זה שתכנן את הדגם באולי לנד, שהיה ולאחר מכן עבר למוזיאון ישראל.
את הדגם של בית שני?
את הדגם של בית שני, זה פרופסור מיכאל אביונה.
אז מי שרוצה פעילות מומלצת לתשעה באב, כן. ללכת למוזיאון ישראל, לראות את ה...
חם נורא, וחשוף שמש.
חם נורא, אבל אפשר להשקיף על הדבר הזה, ואחר כך גם רב צבי יהודה כותב באחד מהשיחות שלו, שאחד הפעילות המומלצות לתשעה באב זה ללכת למוזיאון ישראל, ולראות יש אבן שכתוב עליה לבית התקיעה, ולראות אותה, הוא אומר ממש לראות, שהייתה כאן פעם עצמאות, בצורה נקרא לזה בלתי אמצעית, ואפשר לסיים את הכותל.
כן. טוב, אנחנו מתכוון לסיים בהר הבית, אבל בסדר. מכל מקום, מיכאל אביונה אומר, שלולי המרד, עם ישראל נמחק כמו הרבה עמים אחרים, אלה שנכנעו, אלה שהורידו את הראש. תראה, את מאיר שלו, לא, איך אני כותב פה, הוא לא היה נלחם, לא על תפילין, לא על שבת, לא על תרת משפחה, הוא לא היה מוסר נפשו על שום דבר. הוא היה כותב את אותם דברי הבל, על יהודים, על יהודי קורייטה, ששוחט אותם מוחמד, על יהודים במקנס, במרקש, בסיביליה, ששחטו אותם אל מוחידון, שאמרו להם, או חרב או אסלאם, לכו לאסלאם, מה אכפת לכם, למה אתם, יהרגו אתכם, יהרגו את הנשים שלכם.
קדושת החיים.
קדושת החיים. אז מי שאין לו ערך, ערך אמר ינקה לראות בלי פעם, אין שום דבר אשר כדאי למות למענו, החיים הם כלום, אין בהם שום ערכים קדושים, המושג קדוש צריך לנפץ אותו, הוא לעולם לא יבין את האנשים המורדים, הוא יכנה אותם בשמות, הוא ירדוף אותם, הוא יקדש עליהם מלחמה, זה הדבר היחיד שהוא יקדש, כדי בעצם להראות את תפסותו, את ריקנותו, עם ישראל זה עם של נצח, הנצח שלו הוא בזכות הדבקות בנצח, והמרד הגדול הוא חתיכה מזה.
אז נסיים כאן בציטוט של הרמטכ"ל שלנו של מלחמת יום כיפור, דוד אלעזר. אנחנו עם אשר האנדרטאות שהקים לא יהיו אף פעם אנדרטאות ניצחון. על האנדרטאות שלנו חקוקים שמות הנופלים. אצל עמים אחרים תמצאו שערי ניצחון, ואילו סמלי הגבורה שלנו הם דווקא מצדה, תל חי וגטו ורשה. מקומות שבהם אמנם הפסדנו בקרב, אבל ניצחנו במלחמת הקיום של העם היהודי. אז דוד אלעזר בעצם מגדיר את המרידות המוצלחות ככאלה שגורמות לנצחיות של הקיום של העם היהודי.
זאת אומרת, על הערכים, זה מלחמה על הערך. מלחמה על הערך, אנחנו, יש דברים שאנחנו מוכנים, זה דבר שאומות העולם ידעו שאי אפשר להכניע אותם. אתה יודע, לדוגמה, בארצות האסלאם הנצרות כמעט לא נמצאת. כי הנוצרים או שהם הפכו להיות מוסלמים, או שהם ברחו, יהודים אגב גם ברחו, אבל יהודים לא ויתרו על דתם, לא ויתרו על דתם, בדרך כלל למקומות שכלפי חוץ, מכירים את איגרת השמד של הרמב״ם, אבל היה איזה מין עמידה כזאת, מאוד מאוד מיוחדת. זהו, אני חושב ש...
תם פרק זה, ואנחנו בפרק הבא נדבר בעצם על ההיסטוריה של המרד, הגורמים לפרוץ המרד, המרד עצמו, והלקחים בכלל שאפשר ללמוד, אולי אם קוראים את ההיסטוריה בצורה קצת יותר נכונה. תודה.
תודה רבה לך.